איזושהי התבוננות או משהו בתהליך הציבורי שמתבטא פה. אני חושב שזה עוד ככה במקום מאוד ראשון, ועוד יש מה לחשוב ומה להתבונן. אבל שיש ברב בדרך התחייה, מבחנה בין שתי כוחות, שמכנה אותם הזרמה הנשמתית וההשפעה הלימודית. כאשר הזרמה הנשמתית זה היכולת של השפעה מכוח אישיות, מכוח הקרנה, מכוח הזרמה, כמו הביטוי.
סגולית.
סגולית גם, כן. אבל גם גלויה, כלומר. אבל לאו דווקא במילים, לאו דווקא בתכנים, אלא כמו ההשפעה של הנביאים. בשפה של היום, אבל קצת מוחצנת אולי, קוראים לזה קריזמה, כאילו. הופעה של עוצמה של אישיות שהיא כאילו מאוד מקרינה, מאוד כובשת. והרב מדבר שם, בתקופת הנבואה, בתקופת בית ראשון, אז באמת זה היה דרך של ההשפעה של הנביאים, אולי גם הגעה רבה של המלאכים. בבית שני, אז התגברה השפעה לימודית. השפעה לימודית זה בית מדרש שאנחנו מכירים היום במידה רבה. כלומר, בית מדרש שלומד, שהיו מתונים לדין, עמדו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כלומר, של הרבה יותר דייקנות, הרבה יותר פירוט, הרבה יותר עולם של גבולות, עולם של מוסר. יש עוד מאמר שהרב די מתייחס למכוחות, זה חכם עדיף מנביא. להורות. ועכשיו הרב אומר, למה הייתה צריכה להיבנית הזרמה הנשמתית? בגלל שהעוצמות שלה אז היו לא מבוקרות, וזה הגיע למקום של אליליות. שבאומות בכלל, המציאות של הזרמה הנשמתית הייתה האקסטזה האלילית, כן? תנינו, זכינו שהיה גם הופעה של טהרה וקדושה באופן הזה של הנביאים, אבל עדיין המציאות הכללית, הציבורית, לא מספיק הייתה מתוקנת, לא מספיק הייתה תאורה, וממילא זה כמו שיש המון אנרגיות, וברגע שאין כלים, אין מספיק סדרים, אין מספיק דיוקים, אז זה גרם לאליליות. בהקשר הזה נזכר במאמר המפורסם על דוד המלך, שכתוב שהוא, שלמה, אני חושב, לא, אולי דוד, דוד, חפר את השיטים. אז כתוב שהתאום רצה לעלות. ולהציף את כל העולם. ואז הוא לא יודע מה לעשות, אז שאל אם מישהו פה יודע לעצה, אם מישהו לא יודע שיחנה, ככה כתוב שם. אז אחיתופל נתן עצה, באמת היה חכם גדול, וכתוב שכיוון שהוא אמר, אמר מי שיודע יחנה, אז תחילת חכם אפילו על פני בא, בסוף זה מה שקרה לו. היה אחיתופל, והעצה שלו הייתה ש... לקחת שם קדוש, לכתוב אותו על חרס ונשים את זה במים וזה יוריד את המים שעמדו להציף את העולם ולמד קל וחומר, שאם עשית שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמיים אחרי על המים אז גם ודאי לעשות שלום בכל העולם כולו ואז כתוב שזה ירד יותר מדי הנה תשמעו, אני תוך כדי מחשבות, תשובה לשאלה שלי ואז ירד יותר מדי, אז כתוב שאמר 15 שיר המעלות שבתהילים, זה עלה כאילו 15, יש שם אפילו מידות, גרמידים, כאילו זה עלה באופן שזה התאים למה שצריך, וניסוח המים קשור לכל העניין הזה, ושיטים בשביל הניסחים, בשביל המזבח, שכאילו זה חיבור בינו לבין התאום. אז כאילו זה בדיוק מבטא שכשהשכינה עומדת להופיע לעולם, אז יש איזה עוצמות כאלה שמכולים להציף את כל העולם, מכולים ל... להרוס גם. ולכן היה צריך כאילו איזשהו כלי, כאילו איזשהו יכולת כאילו לשים את זה במקום, יכולת לשים איזה גבול. וזה היה העצה של אחיתופל, שבמקרה הזה הייתה העצה נכונה. ואחר כך, כן, בכל אופן, היה צריך לאזן. הרב שם אומר שגם הופעת הנצרות הייתה כאילו כוח כזה. שמייסד הנצרות, היה לו גם כן עוצמה של אישיות. אחר כך כתבו לרב מכתבים, אנחנו נתן לו כביכול מחמאה, אז אמר, זה לא מחמאה, זה להגיד איזה כוחות היו לו, אבל אפשר לקחת אותם גם לרשע. היה לו כאילו כוח גדול במובן הזה, כאילו מין כוח של הקרנה, אבל שהוא השתקר ממנו, שלקח אותו לזה. ומזה היה צמיחה של זה, לעומת זה מה שהיה, של הנצרות, לעומת זה מה ש... חז"ל, זה באמת, כל הדרך של חז"ל הייתה בעיקר של באמת משהו הרבה יותר שקול, הרבה יותר של, של דעת, של יישוב הדעת, של לימוד. אם תרצו.
מה המאמר הזה שלנו?
מאמרי הראייה זה מאמר ראשון. לא לומדים אותו הרבה, יכול להיות שזה גופה בגלל הסכנה הזאת, לא יודע. יכול להיות שזה... לא, אני חושב שמכירים אותו, זה לא... זה אסור. נתפס וקיים, אבל... יש גם אגרות שמשלימות אותו, כאילו. אז... ואז כאילו מאוד התחזקה השפעה לימודית במשך דורות. ואז אבל זה כאילו... אז חסר חיות, כן? כל הנקודת ההתלהבות, נקודת הלהט, שקשורה גם ללאומיות, שקשורה לחיבת הארץ, קשורה לנבואה, כן? הנבואה הסתלקה, השכינה הסתלקה, תחושת הלאומיות הסתלקה, אז מה? אז כמעט מלי חיים. זה אומר רב שבאמת במשך הדורות, היו יחידי דורות שכן השיבו איזה, השיבו את רוחה של עם ישראל באיזשהו מובן. כאילו יחידי סגולה כאלה, מקובלים גדולים, חסידים גדולים. אבל עדיין במובן הציבורי זה היה באמת רדום לגמרי, כל הכוח הזה.
איך זה קשור להזרמה הנשמתית?
מה?
איך זה קשור החוסר
החיות
בעם להזרמה
הנשמתית? הזרמה הנשמתית היא החיות. כאילו כל עבודת השם שקשורה גם להתלהבות, לבקות, ל...
בכל אחד ואחד מעם ישראל או במנהיגים בגדולים?
מה? איפה זה היה חסר?
אלוהר אמר שהמנהיגים...
המנהיגים, אבל זה חברה שסופגת את זה. רק בואי תקח את זה למקום הכי חריף. מי היה לו כוח אישי נפלא? הרב מתבטא הביטוי הזה על אותו האיש, רק שתבינו גם את השפה. למי היה כוח אישי נפלא, רק השתמש בו לרעה? היטלר. היה לו הזרמה נשמתית עצומה. לא נשמתית, בסדר, נגיד מילה אחרת. נשמתית אצלנו קשור למקום. נפש החיים במקום טהור. הזרמה נפשית, הזרמה... 400 אלף אנשים עמדו והוא אמר להם נרים את היד, והם הרימו ולא יכלו אפילו שלא להרים. ככה מתארים פסיכולוגים. ואפילו לא היה בבחירה. ‫כירים את התיאור? ‫הרב רמסון פעם סיפר לנו שהיה... ‫הרב רמסון, אתה יודע מזה. ‫מה, יודעים מזה? ‫הרב רמסון, מהישיבת צעירים. ‫הוא אומר שהיה איזה חוקר ‫מאותה תקופה, מהולנד או לא, ‫שהוא שמע מה שקורה שם בכיכר, ‫והוא לא האמין שזה דבר זה, ‫אז הולך לשם. ‫יש איזה שלב שכולם מצדיעים. ‫הוא הרגיש שהיה שלו מתרוממת, ‫בלי שהוא יכול להפסיק את זה. ‫זה לא ניסים, זה כאילו... מין כישוף חברתי כזה. אז זה המקום הכי קשה שיכול להיות של הזרמה כזאת. אתה מבין, זה להט, זה עוצמות, זה חוויה כבירה. זה מתחשף את הגרמנים, זה ממש. הם התמסרו לזה בלי שום בעיה, כן? את כל התיאוריות של קאנט ואנשי המוסר, הם שמו בשמחה בצד והלכו. אבל זה קשור לכוחות האלה. וזה העולם האלילי, ובתארה זה המציאות הנבואית. עכשיו, כיוון שזה הלך למקומות לא פשוטים, אז זה נכבש מאיתנו, כאילו, זה קשור לעולם שלם שהסתלק, לא רק מי שמקרז מה זה, כל חברה שלא חי בכלל על התדר הזה, כאילו. שאין, כאילו, חוויות בצד, ולומדים. יש רגשות פה ושם, איך פעם, מה איזה שטחן, לא, בא איזה רב, אני לא אגיד את שמו, סיפרו את השם, אבל לא יפה להגיד את השם. איזה רב כזה, ליצמה כזה. הוא בא לשטחן וביקש לשדך את הבת שלו, להביא חתן לבת שלו. אז השטחן שמע את המעלות וזה אמרת, לא נעים להגיד, אבל ממש ממש לא יפה. אז הרב אומר, מה זה אתרוג? כאילו, מה, למה צריך להיות איפה? מה זה אתרוג? זה השפעה לימודית, כן. כאילו, מה הקטע? ‫עניינית, יש מה הקטע? ‫עיתון, דוס, מידוס, יר השמיים, ‫זה לא, מה צריך, דברים אחרים. ‫זה מאוד חריף לצד השני. ‫קיצור, אז הרב מדבר שם ‫שהרבה דורות זה היה כאילו כבוש לגמרי, ‫אבל באה החסידות, ‫באה להחיות את זה. ‫אני יודע, באמת בחסידות, ‫אז האדמו"רים הופיעו הרבה מאוד ‫הקרנה כזאת, הרבה זה. ובאמת הכניסו חיות, וזו חיות חדשה בעבודת השם, עבודת התפילה, בקיום המצוות. קשר רב ותלמיד, שהוא לא רק קשר לימודי, אלא קשר גם של השפעה נפשית, נשמתית. אלו סיפורים מאוד מיוחדים ומרשימים. ובאו המתנגדים וחששו שוב מהסכנות של התופעה הזו. שיכולים להיסחף, שזה יכול לפרוץ גבולות. כולל, הרן המשחי אומר, כולל פולחן אישיות, כן? אני מדבר על זה שזה קרוב לעבודת אלילים. איך הוא כותב. ואומר הרב, יש שתי הכוחות, כאילו, החסידות באמת לא נסחפה, בזכות ההתנגדות, אומר הרב, בזכות אהבת ישראל שהיה לה, איך הוא אומר. וגם אהבת התורה. בזכות אהבת ישראל. מה הקשר בין אהבת ישראל ובין זה שהחסידות לא נסחפה? מבינים? שהם לא היו מוכנים לטעון שהם התורה. כאילו, אם אין אהבת ישראל, אז אתה אומר, נגיד אנחנו, נגיד איזה שם של חסידות שכבר לא קיימת. שיפטופקה, אני יודע, השיפטופקה זה היהדות, כל השאר אבל. ואז אפשר להיסחף. אם יש אהבת ישראל, אז אתה מבין שגם מי שחולק עליך זה היהדות. ויש לכם מקור אחד משותף, שזה הגמרא והמשנה והתנ"ך, וכל הדורות שהעבירו את זה גם בעל פה כמובן. אז אתה לא נסחף, זה שומר. אתה לא יכול להגיד הם משקרים. טועים, אבל הם באים מאותו, באיזשהו מקום אנחנו מדברים על אותו, על אותה נקודת מוצא, מביאים הוכחות מאותה גמרא, וכן הלאה. זה היה ככה הרב אומר, נסביר אותה. זה מה שאהבת ישראל שלה מצילה אותה. שהם אהבו גם את המתנגדים, אתם קצת תקשיבו להם. תניה מאוד ידוע, שמאוד הקשיב. מאוד כיבד את הטענות עם המתנגדים. ענה להם בנחה, מישהו בדעת, אבל אני מתייחס למה ברצינות, בכלל לא תגזל בה. בכל אופן, אז אומר הרב, היה פה איזשהו זה עם סכנות מסוימות, והמתנגדים הזנו, וכאילו ביחד בנו את בית ישראל. וששני הכוחות האלה צריכים לפעול, ואומר רב, הנה בדורות האלה שזה שוב צריך להתעורר. זה שוב צריך להתעורר.
חסידיו.
הזרמה הנשמתית, שזה חלק מתחיית האומה, ניצוצות של תחיית הנבואה וכו'. ושלום, במידה רבה שהציבור שלנו, הציבור הדתי לאומי, ודאי לא באיזשהו אקסטאזה כמו שהיה בדורות אחרים, ולכן בגדול זה תמיד היה במידה רבה של יישוב הדעת ובאופן מתוקן, אבל הוא כן הלך קצת למקומות האלה, הוא כן הלך למקום הזה של איזשהו, לא רק לקיים את התורה והמצוות באופן מעשי, כן, אלא גם הרבה יותר להחיות את האמונה ואת הרגש האמוני ואת הלהט ביחס לארץ ישראל וכולי, כל הכוחות האלה.
החסידים,
אבל זה יותר? החסידים זה קיים אבל כבוש. בדור שלנו, קיים כבוש. זה קיים אבל מאוד מסויג. ראיתי פעם בגור, אמרו, שפת אמת, זה רק מיוחדים. כאילו יש הרבה סייגים. יש מצד אחד הרצה לאדמור, והאדמור הוא מלך, זה נכון. אבל מצד שני, זה מאוד מאוד... זה מתגמל. מה? אני? זה לא שהאדמור יישב ויוציא את האנשים מדעתם, כן? תבין, זה אמר באמריקה, פעם סיפר לי מישהו, אז היו זמרים שהיו שרים, ו50,000 אנשים היו מתנשפים, ופעם מישהו הציג לי את זה, אני לא אחזור. פה, אבל... במקום שהוא כמעט על סף הסתלקות נפשי יצא בדברו. ראית האדמור שעשה דבר כזה? לא. אפילו יודעים מראש איך זה יתחיל, איך זה ייגמר, ואפילו מה יהיה באמצע. מתי יגישו את היין, מתי את החלות, מתי זוגות, מתי ישירו. אולי יפתיעו שיהיה שיר חדש. וימים של שמחה, ויעקוב, ובסדר, לא. אצל הרבי מלובביץ' היה משהו קצת יותר. אבל גם היה, ידע דווקא חבצקי, הם נדבקים. כידוע. אז זה... אני אומר, סביב כל הסערה שמה שעכשיו דובר, זה כאילו נראה לי קצת קשור לאיזונים האלה בין הכוחות. כאילו התגלתה לנו פה, ואני חושב שזה לא פעם ראשונה, כי זה גם התגלתה לנו בשנים הקודמות, סכנה שעלולה להיות ביתר הזרמה נשמתית, ביתר הליכה תמימה אחרי וכו'. כן, כל הנקודה הזאת, כאילו פתאום צריכים להיות הרבה יותר מפוקחים, הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר זהירים, הרבה יותר אפילו פסימיים קצת. סקפטים, כאילו מכירים את האדם עם חולשותיו, יודעים שלאדם יש נשמה גדולה, אבל יש גם יצר הרע, וכאילו צריך להיות מאוד מאוד כאילו אני פתאום נזכרתי בדמות כמו ישראל סלנטר, ישראל סלנטר אמר שצריך ללמוד מוסר, ולמה? הוא אמר שלא מספיק שאדם יודע את מה שצריך לעשות, כי הוא אומר, היצרים מאוד חזקים, הוא צריך להשפיע כאילו על התת מודע, הוא קרא לזה כוחות קיים. והדרך להשפיע על התת מודע זה בלימוד מוסר, אבל לא בלימוד מוסר רק לימודי, אלא שאדם קורא את זה בהתעוררות, חוזר משפט כמה פעמים, בעיניים, כמו בעיניים בוערות ובשפתיים דולקות, או הפוך, בשפתיים בוערות ובעיניים דולקות. כאילו, שאדם כאילו, הוא יגיד לעצמו, לילה שלם במנגינה, מאוד מאוד דבש פל רוח, כתבת אינו שרימה, הוא יגיד לעצמו לילה שלם, או לא משנה, חצי שעה קודם בסדר מוסר, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, או מה שכתוב, ושוב יום אחד, פתאום, נעשו ככה. זכיתי לשמוע, בטח אולי מי שגם בירושלים, הרב אזרחי, מהטרס ישראל. אז יחשו קצת, נשמע שיחה מוסרית, כאילו, הולכים באלו ללב, כמה פעמים. אז אני חושב שגם משהו בלעת על ארץ ישראל, אני חושב שראינו את הסכנות, כלומר, את הסכנות שיש בו בשני מובנים, גם של איזשהו ביטחון כל כך גדול שזה צריך להצליח, ואחר כך יש שבר גדול, כאילו להיות טיפה יותר נשא בגוש קטיף, קיבלנו את המכה להבין שכל הכבוד, אי אפשר להבטיח לא הבטחה ממשית וגם לא הבטחה רוחנית, כאילו אחרי שחודש לפני ההתנתקות, אז החברים בישיבה שמעו איזושהי תיאוריה, היו הרבה דיבורים, שכאילו בסוף הכל הסתיים באופן אופטימי. ואחר כך דיברתי עם כמה, לא הרבה, כמה יחידים שדיברו איתנו, שאני ככה, אני בחברו אותה, אמרתי להם, תשמעו, זה לא מה שיהיה, שלא הייתי, אז מה יהיה? יהיה קשה מאוד, יהיה משבר ויהיה קשה, ומה יהיה אחרי זה? אחרי זה נתגבר, תתמודד, יהיה קשה ונמשיך לה. עכשיו יש רעידת אדמה וממשיכים הלאה, וגם אם תהיה רעידת אדמה כפשוט, אוקיי? כמו בהאיטי, נמשיך הלאה, כמה שלא תהיה. אבל אם תהיה, אז יש לנו צוות טוב, ראינו, בישראל יש צוות טוב, ונמשיך הלאה, מי שימשיך, כן? נמשיך הלאה. זה נוסח לעשות, נמשיך הלאה. עברנו דבר יותר קשה מהאיטי עם ישראל, עבר את השואה, זה יותר קשה מה שמרו. נמשיך הלאה.
איך האופטימית הזאת?
אז אז כאילו, מקום כאילו טיפה יותר, יותר, לא כאילו, כאילו טיפה יותר מפוקח, יותר זה, יודעים, מקווים לטוב, יודעים שגם יכול להיות לא, וכן הלאה. זה נקודה אחת, וגם נקודה אחת שגם אולי צריך לומר, שהלהט על ארץ ישראל הוא לפעמים גולש לאלימות. משונה מאבק נחוש, כן צריך להיות, אבל אלימות ממש, זה אף אחד לא אומר שצריך, ומאלה גם זה, כאילו, תמיד, שני הכוחות, הלהט הוא חיובי, כי יש בו חיים, כי זה קשור לקדושת הארץ, לקדושת העם, לקדושת האמונה, אבל כשהלהט הוא גדול, אז יש לו גם הישגים. במקומות, בעיקר אולי מחוץ לעם ישראל, זה הישגים נוראים, גם אצלנו בזמנו, התקופה הלילית. אבל גם בימינו, שברוך השם עבר, אנחנו מנוסים, אנחנו באמת, יש לנו הרבה ניסיון, הציבור, עם, אבל עדיין, אני חושב שזה מין כאילו הערה, שלהיזהר גם מהמקום הזה של ה... כאילו, להשתמש גם קצת ב... לא ש... זה קיים, אבל יותר להעריך את הכוח הזה. הנה, זה קיים, אנחנו הרבה מצטערים עליו. למה העסק לא יותר חי? למה זה כל כך יבש? למה רק פרטי פרטים? למה רק דייקנות? זה מציל, זה מציל את האדם. זה מה שאמרו אנשי כנסת גדולה וכל חכמי בית שני. וכן הלאה. זה מה שמציל, הדייקנות, היובש הזה. צריך קצת יובש, קצת קור רוח, שוב הדעת. זה מה שצריך, כי כשאין אותם בכלל, אז מגיעים למקומות לא טובים. זה כאילו, זה מחשבות, כאילו, כזה. זה לא בהכרח, בהכרח קשור ל... ממה שקרה, אבל זה היה... שהציבור כציבור לדעתי זה משהו, זה אולי משהו מתבגר כאילו. איזו תמימות, איזו תחושת שהכל טוב, שהכל הרמוני, שהכל בסדר. כאילו, בגדול כן, בסוף יהיה טוב, בסוף עם ישראל זה. וגם כשקשה, זה גם, גם זה צריך להודות. כי גם בתוך הקושי יש דברים טובים וכן הלאה, אבל לא במובן הנאיבי, כן. זה איזושהי יציאה, בעל כוחנו אגב. לא נראה שמישהו יזמין את זה. בעל כוחנו יש איזו יציאה מנאיביות. עכשיו, אתם יודעים, כשהתחלתי לדבר איתך, שאלת עצמנו, ומה יהיה עם כל החיות? אני אומר, עניתי לעצמי תוך כדי דיבור, שזה החלק השני של המדרש. זה סוף סוף גם שלא יהיה יבש לגמרי. 15 שיר המעלות, אולי זה העצה, אם הייתי מקובל, הייתי אומר, זה העצה. נגיד 15 שיר המעלות, אבל אני לא, אז אני לא. אבל כאילו, מה שהמדרש אומר זה שכן, שכאילו לא להטיף את העולם, אבל מצד שני לא לכבוד את העסק לגמרי, לא להתייבש לגמרי, כן שיהיה חיות, כן שיהיה דבקות, כן שיהיה תפילה, כן שיהיה בעירה של אהבת השם, של יראת השם ואהבת השם, כן, זה נושא. וחילו ורחימו. טוב, משהו, מחשבות. ומה הקשר לפורים? שגם פורים, פורים זה החג של השיכרון. אם תרצו, אין לך חג במשך השנה, שהוא לא בדיוק מוליד את הכוחות האלה, שגם אחרי שבא, שכל השנה באמת לומדים תורה, ודאי פה, שמעתי שבחים, זה עדיין נוגע גם לכם, החבורה בכלל, מישהו שהיה ברמת גן, עכשיו אני נמצא פה, מה שקרה לזה, אומר, מקצועיים פה. שיהיו לומדים כמו שצריך, ולומדים באופן שקונים את הידע, בקיצור, יש רצינות של לימוד, אמר, אבל באווירה של נחת. מה? מצטרפים?
מחמות תמיד כדאי לקבל, גם אם לא נכונות, שומרים אותם לאחר כך ל...
כשיהיה פעם מתח, אז תדעו שמישהו אמר שיש פה נחת. תראו, ברור שאם לא לומדים בכלל, אז אולי יש יותר נחת, כן? או אם לומדים בכלל, אבל ככה עובדה. אז ברור הישיבה, כל השנה עוסקים בשפיר ושליה, עוסקים בהוויות אביי ורבא, אז פעם בשנה נותנים להם קצת אקסטזה, קצת התלהבות, קצת לצאת למעלה מהדעת, כן, עד גילי ידע. והנה, אנחנו אומרים שגם בפורים. כדי שבפורים יש נצוות על אפסומה, ואני לפחות בתור בעל הבית, אתה אולי יכול להצטרף אליי, יודעים שיש מצוות על ויסומי, ויש עוד שתי כמה מצוות שלא פעם יש תירה מאוד גדולה ביניהם. קריאת מגילה הנבח. אפשר עוד לקרוא מגילה ולשמוע אותה גם באווירה קצת עם הדים, כן, של מה שנשאר מתמול בערב. אבל משלוח מנות ועוד יותר מתנות לאביונים, לא פשוט. לא פשוט לקיים בהידור ובשלימות ובנחר, ולשמח את האישה שעוסקת בזה הרבה, כשאתה... בהנו גובר, איך קוראים לזה? אז גם בפורים יש את הבחינות. יש את הרמב״ם שאמר שהוא מרד השפעה לימודית, כן? למרות שהיה לו לאט. אבל לאט שכולו כבוש, ככה הרב מתאר שם את הגרע. יש לנו שככה מתואר גם הרמב״ם. לאט מאוד גדול ביחס לקדוש ברוך הוא, אבל הוא כולו כבוש בתארת השכל. אז הרמב״ם... בפורים, מה אמר לעשות? לשתות קצת ולשום קצת. זה ודאי מייצג את הדרך הזאת. עכשיו שוב, כן 15 שעים על המעלות, וכן חיות, וכן זה, ואפשר להתבשר. אבל גם בפורים נצטרך את שתי הצדדים. זה אולי חלק מהלימוד שלנו. כי במיוחד, אתם יודעים, שמתנות לבנים שלא אומרת לבנים זה לא רק בגשמי, זה גם כפשוטו, ודאי, נצבע. שולחן ערוך, הנחיו. אבל זה גם ברוחניות. וברוחניות אי אפשר לקיים את זה אם אדם הוא לגמרי בתור, כן? לחשוב גם על השני, כי הוא לחשוב איך לשמח אנשים, איך להיות רגיש אליהם, לשמח זה לפעמים לשמח לתת אור פנים, ולפעמים זה גם לא לעשות דברים ש... זה רבי ישראל סלנטר היה בזה האדמו"ר. רבי של כל עם ישראל, שלא רק בדברים מאוד בוטים, גם בדרכי דקויות, נשים לב איך לא לפגוע בשני. אז בפורים נעדר במצווה הזו. אני חושב, זה לקיחת שתי הכוחות. עכשיו, החוכמה הגדולה באמת זה לא לוותר על כוחות החיות והדבקות, כולל גם איזשהו התבשמות. אבל ללכת איתן ביחד, כדי לעשות את השילוב הזה. מכירים, כבר הזכרנו אתכם בישראל סנטר, אחד הסיפורים, כבר הרבה סיפורים עליו בעניינים האלה, אחד הסיפורים שמאוד מאוד מרשימים אותי, אני כבר סיפרתי, זה שבימים האחרונים לחייו, אז היה לו איזה נער ששמר עליו, כי זה מישהו שבטח היה בתורנות, כל פעם מישהו אחר, אחד התלמידים, שכאילו, היא ליווה אותו, שימש אותו, ואז באחד הלילות, בתחילת הלילה, רבי ישראל סלנטר מתחיל לדבר עם אותו נער, מתחיל להסביר לו שאתה יודע שלפעמים אדם נמצא ליד מת, אז שלא צריך להיבהל מזה, שזה לא נורא, הוא לא עושה שום דבר, נפטר, וכאילו, יש פשוט מצווה. מה צריך לעשות, צריך לנהוג בו כבוד, צריך לעשות לפי ההלכה, וזו מצווה מאוד גדולה ומאוד חשובה, לא קורה שום דבר, אבל זו זכות גדולה. בקיצור, דיבר על ליבו, פשוט הוא ידע שבלילה הזה הולך להיפטר מהעולם, מה שהסיק אותו זה שאול לא ייבהל. עכשיו ילדים הוא לא ניוון, כי אני לא יודע מה יותר מביל השיחה הזאת, אבל בטח הוא לקח אותה כל ימי חייו, אותו בחור, מי שזה היה. הוא גם סיפר את זה לנו, כן. טוב, בכל אופן, בואו נראה משהו גם בפנים. עמוד צדיק ח'. נתחיל מהאמצע, כדי באמת שכן נתקדם, אבל כן. אבל כן, רואים אחרי סאום ארום מנחם? אבל כן, טבע העבדות בכלל האנושיות הייתה ראויה להיות נקבעת במקום הראוי לו ביותר, על פי הנטיות הנפשיות. מהפיכת הסדר של שחרור העבדים, אינה פועלת תוך כדי, כן, עכשיו הרב הזכיר כל הדברים הקודמים, שטבע העבדות הוא מתאים לטבע האנושי, ולכן התורה דיברה על האפשרות הזאת. והפיכת הסדר של שחרור העבדים אינה פועלת תוך כללי, כי אם אותו המספר המוכרח להיות נכנס בעול העבדות הטבעית, יובא לאוצר הכלל גם אותם שהם רואים להיות בני חורים על פי תכונותיהם, ננסה על ידי איזה עולם הפוך, שרים הולכים כעבדים ועבד כימלוך. מה שהוא אומר, הוא אומר, מה קורה כשמשחררים את העבדים? הרי החברה, זה טבע אנושי שצריך כך וכך עבדים. אז שחררו את העבדים שזה מתאים להם בטבע, אז יכנסו כאלה שרואים להיות בני חורין להיות עבדים. זה מה שיהיה, מה שהוא אומר, כי זה מין חוק כזה, כי כך וכך אנשים צריכים להיות במצב כזה. אז יש פה מין החלפה, ש... איך כתוב, ראיתי עבדים, בתחילת הפסוק, ראיתי עבדים הולכים על סוסים ושרים הולכים כעבדים על הארץ. ממש הפוך, עולם הפוך ראיתי. אני חושב, רב נחמן הרי סיפר על זה מעשה שלם, שנקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו. אמרו לי שהתחיל לספר את זה כפי שמע על נפוליון. שנפוליון היה איש פשוט, עבד, עליה איש פשוט, פתאום עלה לגדולה. אז הוא ראה באיזה ביטוי של עבד, בן עבד שני המלך, כן, כמו בסיפור שהוא מספר. התחלפות כזאת. זה ההיפוך הזה. מצד אחד הבני חורים סובלים לחינם, שהם צריכים להיכנס לעול העבדות, אלה שהם בני חורים על פי תכונותיהם. ומוסיף הרב אומר, ואל תחשוב שאם ניקח לנו את מי שהוא רואה להיות עבד על פי תכונותו הפנימית, ונשכילהו שבזה יצא מכלל העבדות. כן, זה לא בקלות משנים את הטבע. חשב המשפט הזה. לא בקלות משנים את הטבע, אבל לא בקלות, אפשר לשנות את הטבע. לא פסיק בקלות משנים את הטבע, אבל לא בקלות, אפשר, לא מה. במשך הרבה דורות אפשר שאותם אלה שיש להם נפש של עבדות, גם נחם יתעלו. בוודאי, אנחנו צופים שכל העולם יתעלה. אבל לא ככה. לא, שחררים, שכולם יוצאים, תפתח את הבית סוהר, כולם. הגיע הזמן הגאולה וזהו. כמו שילדים ש... ככה זה במקום קרוב, אבל דיברנו על זה קצת, אבל בהסכם הוא עשלה הוציאו. בהתחלה יש שחרור סיטוני של מחבלים. ובתוך איזו מחשבה שנוצרה אווירה של שלום, לפני העמים, בסך הכל הרי נלחמו למען חירות. הגיעו למטרה שלהם, אבל את הטבע אי אפשר לשנות. היום יש סקרים, כל פעם מביאים את זה לארגון של מפגעי הטרור, של עוד כמה אחוזים, אחוז גדול מאוד שחזרו לטרור. אז אתה לוקח מישהו שהוא עבד ותשכיל אותו, הוא לא יצא לכלל עבדות. אני אומר הסיפור על רבי יונתן אייבשיץ, נכון? חתול, מפורסם. זה אפשר להפוך את החתול למלצר. נוכן, אם הילד הזה יושב על הקתדרה ידרוש דברים כאלה של מידות עומדות לעבדים יהיו נצבעות מהם. וזה היסוד שראינו חכמים גדולים דורשים דברי דופי ורשעה, לפני שזו אמה תעבדו דווקא בהם. ייתכן שהרב פה רומז לאותם פילוסופים גדולים, פסימים שהגיעו, שראו את העולם כעולם שמה שירודה בו זה כוח של רשע. שופנאו, ניטשה ודומיהם, שהם ראו בעולם איזה כוחות עיוורים שהם המובילים העמוקים שלו. וראינו שהרב מתכוון שיש כאן מין כוחות של עבדות שהשתחררו ובעצם נשארו. כי להיות בן חורין זה לא רק זכות כזאת, זה אחריות. מה זה בן חורין? זה אדם שמסוגל להניג את הכוחות שלו, לנהל אותם נכון, כן, משה הכוזרי אומר, חסיד או המושל. בן חורין אמיתי זה זה שהוא באמת מסוגל להיות קצת מלך, לפחות על עצמו. על עצמו ועל משפחתו ועל סביבתו וכל אחד לפי מה שמתאים. ועבד הוא אחד שלא מסוגל, אז מתאים לו, שיניגו אותו. אז אתה לוקח ומשחרר אותו, אז התפיסת העולם שלו כעולם שאין באמת לדעת אפשרות למשול עליו, זה התפיסה העמוקה שלו. אז זה משהו, אז אתה נתת לו במה, זה משהו נורש לרבים. אמנם, ואולי הרשיעו האדונים הרעים להתאמר בעבדיהם יותר מהלכי החטיבי, הדבר הולך בטבעו. אבל ראי האדם הפסידו את זכותם על ידי אכזריותם, מוכרח קשר העבדות הקבוע במצריו להיות ניתר. אז ביקשתם על פורים, אז המן מרדכי. זה הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, נכון? יש הרי רמזים ממש, כי שם כתוב שהבן מלך שם, אתם יכולים שם, אנחנו מתכוונים לסיפור של רב נחמן, כן? שלא תבינו שמתכוונים בגינת אסתר. לא, גם. בסיפור של רב נחמן מופיע שהם החליפה המיילדת, נכון, בן מלך ובן עבד, והתגלגלו, הוא היה מלך, עבד, והבן מלך היה כאילו בן שפחה, ואיכשהו המלך שמע, המלך הכאילו, שיש מישהו שהוא מתחרה בו ועשה לו צרות, והוא התדרדר ובסוף הלך ליער. והמלך עצמו גם מסיבה כזאת הלך לצייד להתגלגל ליער. ואז הם נפגשים, הולכים שניהם, נאבדים בתוך היער, ואז דווקא לבן המלך האמיתי היה לו לחם, ולשני לא היה. אז ביקש מן השיטון לחם, כאילו היה לו מה לאכול, הלך למות ברעב, אמר, בתנאי שאתה מוכר את עצמך לעבד לי. ואז כאילו התהפכו בחזרה. וזה ממש מדרש שימן ומרדכי היו בשליחות, נכון, שם ממלשילות פה עם בית המקדש, ובדרך לאמן לא היה מה לאכול, ומרדכי קנה אותו לעבד תמורת לחם, ואפילו כתב את זה על הנעל שלו, נכון, שהוא מכר את עצמו למרדכי לעבד עולם, וכל פעם שאמן היה עובר לידו, זה היה ככה מראה לו, מזכיר לו. אז זה לפחות התמונה העמוקה, שכאילו מרדכי הוא בעצם הבן חורין באמת, ואמרנו, הבן עבד שעלה לגדולה, אבל נפשו היא נפש של עבד, ולכן הוא היה גם כל כך כועס. הוא מרגיש שיש פה מישהו שהוא באמת באמת, הוא הריבון. אתם יודעים, למה הגויים שנאו את היהודים כל הזמן, כל הדורות? למה הם שנאו? אני אגיד לכם את זה, הרב מצגר, הוא היה באיטליה, שהוא דיבר עם איזה, עם הרב של רומא. אז הרב של רומא אומר לו, יש באיטליה 50 מיליון אנשים. זה אדם. אז אמר לו, תגיד לי, אתה יודע כמה יהודים יש באיטליה? הוא אומר, כן, 50 אלף. בסך הכל, בכל הערים, בכל. עכשיו, אתה יודע כמה איטלקים חושבים שיש יהודים באיטליה? אמר לו, 50 אלף. אומר לו, הרב לא. חושבים שיש 25 מיליון יהודים. חצי. אמר, לא מאמין. מה, משוגעים? איטלקים, בכל אופן, מדינה פרימיטיבית, מדינה. זה קצת מעניינת כזאת, אבל לא, בכל אופן. אמר לו, תבדוק. לך, תיכנס, יש לך נסיעות, תשאל את הנהג מונית, כמה יהודים יש באיטליה. תזמין מישהו שאני לא יודע, תשאל כמה, תצליב מידע. כל אחד נתן לו מספרים, 20 מיליון, כאילו, הם שונאים את היהודים, גם באיטליה קצת פחות, אבל שונאים את היהודים כי מרגישים שגם כשהם הולכים שפופים מסכנים כאלה, הם בעצם, יש להם כוח עצום. הם המלאכים. אחרת, מה אתה שונא? כל הדורות שנו. הרגישו מאוימים הם. והם לוקחים את הילדים, מה לוקחים את הילדים? הם מפחדים מהצל של עצמם. יש מקום מרגישים, הם פה הולכים לבלוע אותם. רק שאלה של זמן, מתי זה יקרה. רואים את המהר"ל, וי לדין, כד יקום דין. אחת ל-70 שנה שם, ששמים... מה?
זה מהר"ל.
מהר"ל ונצח ישראל, שאחת ל-70 שנה לוקחים מרכיבים, נו? חיגר על... על אדם שלם. ואומרים, אחווה דמרן, אז היפנה. הם אומרים, הם כאילו אדום. והחיגר על השלם, לא יודע, החיגר זה אולי יעקב.
יהודה יעקב, כן, שצלה
לי יעקב. כן. כאילו, אומרים, מו, זה יפן. ואומרים, וי לדן, כד יקום דן. אוי ואבוי לאסב, כשיעקב יקום, עם כלבי יקום. שוב, לא בטוח שברומי אמרו את זה בארמית, אבל יש תמונה מפורסמת אצלהם, שרואים שתי נשים, אישה אחת מייצגת את הנצרות, שנראית ככה זה, ואישה אחת מייצגת את ישראל. זקנה כזאת, בזויה, ממש, שני פסלים כאלה, מזמן, היום יש. הם לא גנבו את זה, זה נשמר עד היום. אז מה אתם רוצים, מהנשפלים והבזויים האלה? הם מרגישים שהם לא, הם בני חורן. ולכן המלך אומר, כל זה איננו שווה לי, מה אכפת לך? יש לך שלטון על... כמעט שלטון על 7, 20, 100 מדינה, חוץ מבן אדם אחד. מה המלך? אבל הוא מבין שהבן אדם הזה זה המלך בעצם. באופן העמוק. גם לא ישוע אדוני מראה מתעמר בעבדיהם יותר מאחר הטבעי הדבר הולך בטבעו. אבל ראי האדם הפסידו את זכותם על ידי אכזריותם. מוכרח קשר העבדות הקבוע במצריו להיות ניתר באמת נכון להאמין. למרות שהיה הצדקה בעבדות, אבל כיוון שהם הגזימו, אז היה הכרח להפסיק את העבדות ומקומו לקחה העבדות הטבעית. שבוודאי לא תוכל להתאים לכל הצדק, כמו שאמרנו, כך חלק מהעבדים הם כביכול בני חורין ועושים את הנזק שהם עושים, ויש בני חורין שהם עבדים, אבל זה היה יותר טוב מהמצב ההפוך. עד אשר תצא מציון ישועה והורה לכל העמים לדעת איך צריכה צדקת השם לעשות את פירוחה של תורה, וכוח החסידות והנדיבות, ומלא את לבב ומה השרוח השם אשר עליה, שלאמנות מפיה ומפי זרה בזר הזרה, היא הערובה לביולתה. מעניין, שהרובה לגאולה זה לא רק התורה עצמה, אלא גם מה שדיברנו למעלה, הערת השכל, עמידת חסידות. הרמות ומעל חברתה, הקבוע בסדר עליות וירדות העמים, הוא גם כן בנוי על היסוד של ההכשר, שישלחו לומה לשמש ברוחה הכללי להשלמת כלל האנושיות. לא רק עבדים אחד על אחד, אלא גם עמים ששלטו על עמים, זה גם בא מאותו יסוד, היה לזה תפקיד היסטורי. ואגב, עוד חיבור לפורים, שזה ההסבר גם למה רואים שיש מהלך של כבוד למלך אחשוורוש. למרות שהוא בסך הכל אחראי על כל הגזרה הנוראה הזאת, עם כל הכבוד הזה שהמן ביקש, אבל הוא נענה. אז מה הכבוד למלך? נכון, כתוב שם אפילו יש מדרש הזה, שבהתחלה אמרה לו, הצילני מפעילה אסתר, הצילני מפי... מיד כלב יחידתי, ואז אסתר התקרה רוח הקודש, ואז אמרה, הצילני מפי אריה. שכאילו צריך לנהוג כבוד במלכות. באיזה מלכות? אחשוורוש. למה? כי הוא מייצג איזה נקודת צדק. א', מה שכתוב כאן, עם על עם, שכאילו היה להם איזשהו נקודה של תיקון בעולם, בפרסים, והמלך בעם, כן? יש העם על עם ויש המלך בעם, שגם השולט, שגם יש איזו נקודה שהוא מלא מוראו, יש את ראו חיים בלעו וכו'. באמת הם פונים אל האחריות שלו באיזשהו מקום, אל ה... או גם אל הפחדים שלו, כן, וגם אל איזשהו בסופו של דבר, אולי לא מאינטרס אמיתי, אבל מאינטרס חיצוני, חפץ בטובת המדינה. זה נקודת הכבוד למלכות גם, אפילו של אומות העולם. להשלמת כלל האנושיות, וזה עומק היסודי של תמצית הלימוד, היוצא ממה שקנה עבד, קנה רבות, כשמשתמש במקום זכויות מכריעות בין משפטי העמים, אבל מציאות ההכרח של שימוש לאדם מתבונן, חושב שהרב שוב רומז פה לגמרא, שאמרו שהכנענים הם שלנו, בדיון שם בין גביע בן בסיס, אמרו לו אלכסנדר מוקדון, ובין הכנענים, מילה למה שכנעי ותקנה רבו. ועל מציאות, שמשתמש במקום זכויות מאחרים משפטי המנדו, שזה לא לגמרי מובן לי, אבל הכוונה שזה, המתוי שאמרו שם, מה שכנעי ותקנה רבו, זה בא להגיד שיש איזו הצדקה היסטורית, לזה שבני חם או הפנענים הם עבדים לעומת ישראל. כשמשתמש אולי זה כמו כשמשמש. כשמשמש, הביטוי משכנה וכנה רבו, במקום זכויות מאחריות במשפטי עמים, כמו שעשו שם בדין מול אלכסנדר מוקדון, זה מה שזה מבטא. ומציאות ההכרח של השימוש לאדם, כבר נוח בהשקפתו על צילון הכללי של העולם בטבע. כן, שאמר, אתה היה צריך לבן ישם שני ובא חם. מביא כנען בו. ההכרח עצמו היה הסיבה הכללית שמוצא גם קצת שפל בגרוע במין האנושי, הראוי לעבדות. ומתור ראוי לזה, נוח מדבק עמו. כי ירו מילות העבדים, מסגב נחורים, נפעל לרעה על כלל בעניין מהלך הנפש. מה?
הסיפור?
שבאו הכנענים לאלכסנדר מוקדון לבקש ממנו שייתן להם את ארץ ישראל. הוא כבש פה את הארץ. אז באה גביע בן בסיסה לענות לו. זה סנהדרין בחלק. אז הוא אמר, אני חושב שהם באו מהפסוק, ויהי גבול הכנעני, שזה הארץ שלהם. שנקנית ארץ, נקראת גם ארץ כנען. ואז ענה להם גביע בן בסיסה, שכתוב, ברור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. מה שכנע עבד, כנע רבו. אז הרב אומר, הוא גם אומר את זה למעלה, יותר בעריכות. שאומר, מה העומק של המשפט הזה, לא רב, סידרו אותו. שכאילו יש פה איזה משהו עמוק, איזה... צדק עמוק במהלך ההיסטורי הזה, שיש עם שהוא משועבד לעם אחר.